כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. המפות שלי נועדו להשיב לאנשים את תפיסת המרחב. המדור משוגעים לדבר, והפעם עם אביגדור אורגד, קרטוגרף, המתמחה בסרטוט ועיצוב מפות מיוחדות, בין 61 מרחובות, גרוש פלוס 3. מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. אביגדור, מה עושה קרטוגרף בעידן של GPS? היום המקצוע הזה הפך להיות מקצוע יותר טכני, כי כולם משתמשים במערכות נתונים ממוחשבות, אבל אני לא בעסק הזה. אני לקחתי את הקרטוגרפיה בחזרה לסרטוטים האותנטיים, כמו פעם. אני מוציא לאור מפות נייר מיוחדות לשימושים תיירותיים ולימודיים בעיקר. בסוף המוצר הוא מפה. איך אתה עושה אותה מיוחדת? זה יכול להגיע מנושא המפה או מהעיצוב שלה. עשיתי למשל מפה של מגלי עולם, שמציגה פירוט של מסלולי המסעות שלהם ודיוקניהם, ומפה של סיפורי התנך. אני גם מעסיק ציירת מקצועית שתאייר לי את המפות, וכך זה כבר הופך לעבודת אומנות. הבאתי לארץ את הטרנד של מפה ניתנת לגירוד, מפה רגילה שמכוסה בשכבה שאפשר לגרד בה, כמו בחישגד, את המדינות שביקרת בהן. ואני גם מכין בעבודת יד מפות תבלית שמדמות שטח באופן תלת-ממדי. נוסף על כך פיתחתי נישה ייחודית של מפות למטרות פרטיות מסחריות. למשל, חברות נמלי הטענה ושינוע שרוצות לעקוב אחר הפעילות שלהן, או משרד הביטחון שביקש מפות של תרשימי קרב. הבן שלי רשם לאחרונה את נכדי לגן בשיטת החינוך המונטסורי, שמאפשרת חופש פעולה לילד ללמוד מתוך הסקרנות הטבעית שלו. אז אני עובד עכשיו על מפות שמתאימות לגישה הזאת. למשל, מפה שהיא פאזל שילדים יכולים להרכיב לבד מעץ, ושתהיה מבוססת על שכבות. שכבת יבשות, מעליה שכבת מדינות, ומעליהן שכבות נוספות. איך בונים מפה מאפס? את הנתונים הכלליים אני מוציא ממערכות GIS, מערכות נתונים גיאוגרפיים המשמשים בסיס להכנת מפות במחשב. משם אני יורד לרזולוציות עמוקות יותר במחקר שאני עושה, ומוסיף שכבות מידע שידייקו יותר את המפה. כשהחלטתי למשל לעשות מפה של מרבצי המלח בעולם, עברתי מדינה למדינה כדי לבדוק איפה יש מלח ומה ההיסטוריה המקומית שלו. מתי גילו שם את המלח, איך גילו אותו, אילו שימושים עושים בו, ואיפה עברו נתיבי הסחר של המלח. בסוף אני עושה סידור של המידע, ומחליט מה חשוב ומה לא, ואיך להציג את המידע על המפה. מי יקנה מפה כזו? יש מספיק אנשים שיקנו, ואני לא מדפיס בכמות גדולה. אני מפיץ את המידע ומגיעים אליי מוזיאונים וספריות, מדענים שחוקרים את התחום, או סתם אספנים. יש אנשים שיש להם את כל המפות שלי, ומבקשים שאודיע להם בכל פעם שיש מפה חדשה. מאיפה מגיעים הרעיונות למפות? מהסקרנות שלי. כל יום אני יושב מול המחשב שעות על גבי שעות, לפעמים עד מאוחר בלילה, וקורא. אני מנוי על כל מיני מאגרי מידע, צופה בסרטים של National Geographic, מה לא. עכשיו בדיוק קראתי על מערת נטיפים חדשה שהתגלתה לא מזמן בווייטנאם, והיא כנראה הגדולה בעולם. מאות קילומטרים מתחת לקרקע, ואני מת להגיע לשם. כל הזמן אני מחפש מקומות חדשים. יש למשל בית קברות לחלליות בלב האוקיינוס השקט, שנקרא נקודת נמו. שם מטביעים את כל החלליות שחוזרות מהחלל כי הן מזוהמות באבק קוסמי. אז במפות שלי אני דואג לסמן את הנקודה הזו. באף מפה אחרת לא תראה את נקודת נמו. רוב האנשים יגידו, יש ווייז, למה להתעסק בכל זה? אפליקציות כמו ווייז מאפשרות לך להגיע מנקודה א' לב' בלי שתדע בכלל איפה אתה נמצא. בצפון המדינה, בדרום, אתה לא יודע אם אתה נוסע מצפון לדרום או ממזרח למערב, ומה יקרה אם יגנבו לך את הטלפון? נשמע שלא פחות משאתה קרטוגרף אתה מחנך. בהחלט. אני רוצה להנחיל ידע. היום היקף לימודי הגיאוגרפיה במערכת החינוך הולך ויורד, ולילדים באמת אין איפה ללמוד את הנושא, ותפיסת המרחב שלהם משובשת מאוד. לרבים מהם אין מושג איפה מדבר יהודה, או איך בכלל נוצר מדבר. אם לא תסביר להם טופוגרפיה, הם לא יבינו. אבל אם תבנה להם מודל תלת-ממדי, קטן, תוכל להסביר בקלות שהרוחות באות מהים ונתקלות בהרים הגבוהים, ואז עוברות את ההרים ויורדות לעומק של 1,500 מטרים לבקעת הירדן וים המלח. ולמה ים המלח הוא המקום הכי נמוך בעולם? ולמה חם שם? ולמה כשאתה יושב בחמש בערב בכינרת, יש רוח שערה ואתה לא מבין מה קרה? מאיפה הגיע הרוח? אם אתה לומד מגיל צעיר גיאוגרפיה וטופוגרפיה, אתה מבין המון דברים. פעם נתקלתי בכנס במורה לגיאוגרפיה שחשבה שהמים זורמים מהכינרת לים המלח ומשם לאילת. סיפור אמיתי. מכיוון שהמפה בכיתה בנויה מצפון לדרום, היא הניחה שהמים זורמים למטה, ואם אילת למטה, אז כל המים יורדים לשם. אמרתי לה, לא שמעת שים המלח הוא המקום הכי נמוך בעולם? בגלל זה הכנתי מפת ישראל רוחבית, שהמבט הוא מכיוון הים התיכון. וכשאני מגיע לבתי הספר לדבר עם תלמידים, אני משכיב את המפה ולא תולה על הקיר, כדי שיראו מלמעלה ויבינו איך באמת המים זורמים. איך הגעת לייצר מפות? כשהייתי ילד אהבתי ספרי הרפתקאות כמו אי המטמון ומסביב לעולם ב-80 יום וסיפורים על מגלי עולם. זה עורר בי סקרנות מחקרית ללכת ולהכיר את העולם. אהבתי גם להעתיק מפות מהאטלס. הייתי מניח נייר פרגמנט ומעתיק אותני מפרון. היה לי אטלס שלם מפרגמנט. אז כשחזרתי מהטיול הגדול אחרי הצבא, הלכתי ללמוד גיאוגרפיה באוניברסיטת תל אביב. בזמן הלימודים לתואר השני כבר נהפכתי לקרטוגרף ראשי של החוג והתחלתי ללמד בו. בשלב מסוים התחלתי לעבוד עם בתי דפוס שהוציאו מפות, שם נחשפתי לעבודת הדפוס והגרפיקה וקיבלתי כלים להיות קרטוגרף יותר מקצועי. וכשעזבתי את האוניברסיטה, פתחתי הוצאה לאור משלי. העבודה שלך כרוכה גם בהרבה סכסוכים פוליטיים. אני משתדל להימנע מזה, ולשקף במפה עד כמה שניתן את המצב הנתון בהערות, שזה משהו שפחות נהוג היום. הים המזרחי שבין יפן לקוריאה למשל, גרם למחלוקת כזאת. הוא מופיע בחלק מהמפות כים יפן. ויום אחד התקשרו אליי משגרירות דרום קוריאה בבקשה שאשנה את שמו לים קוריאה. הם שלחו לי תחקירים היסטוריים ומפות עתיקות כדי להוכיח לי שיש באמצע הים אי ששייך לקוריאה ולכן צריך לשנות את שמו. פניתי לנשיונל ג'יוגרפיק ולמאגר המידע הגיאוגרפי של האום בז'נבה ובסוף הכרעתי שהים יקרה לשניים. חלק אחד סומן כיפן והאחר קוריאה. לאות תודה, שגריר קוריאה בא לבקר בחנות שלי. המפות שלי נועדו להשיב לאנשים את תפיסת המרחב. המדור משוגעים לדבר, והפעם עם אביגדור אורגד, קרטוגרף, המתמחה בסרטוט ועיצוב מפות מיוחדות, בין 61 מרחובות, גרוש פלוס 3. מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.